כן, שלום וברכה. אנחנו רוצים לעסוק בפרשת תצווה. פרשת השבוע, פרשת תצווה. אז כדרכנו, קודם כל המסגרת שאנחנו, של הדיון, פרשת תצווה היא חלק מרצף של דיבורים שמשה רבנו מקבל באותם 40 יום שהוא עלה אחרי כריתת הברית, אחרי הברית של סיני. בסוף פרשת משפטים שמענו שם שמשה רבנו עולה להר, והיה שם 40 יום ו-40 לילה. משם יש רצף אחד של דיבורים, עד בערך שני שכיסיס, או שם כתוב, ואיתן אל משה כחלוץ ולדבר איתו. וב-40 יום האלה קרו בגדול שלושה דברים. הדבר האחד זה הלוחות, שמשה רבנו מקבל אותם. הדבר השני, אני לא הולך לפי הסדר, זה השבוס. ממש בפסוקים האחרונים, לפני הירידה של משה רבנו, יש ציווי מיוחד על שבס, הייתי אומר שבס מתונו. השבת לא בבחינת חומרת השבת, אלא מבחינת המתנה שיש בשבס. אוי סיבני וביניכם לדורסיכם, כי אני השם מקדישכם. והמשכן, וכל המסתעף ממנו. אז בפרשת...
אפשר פעם, מה
רבנו בעצם? משה רבנו עלה להר ל-40 יום ו-40 לילה, אחרי שהסתיים מעמד כריתת הברית, ב-40 יום ה-40 לילה הוא מקבל דברים מסוימים. את כל התורה כולה הוא לא קיבל שם. כל התורה כולה הוא מקבל במשך 40 שנה בנבואה. כן, הוא נכנס לאוהל מועד, והוא שומע את הכל מדבר אלו מבין שני הקרובים. אבל יש דברים מסוימים שכדי לקבל אותם הוא צריך לעלות להר, או בשפה של תהילים, אוליסו למורים, שוויסו שווי. זאת אומרת, הוא צריך להיות במקום של השכינה כדי להוריד משם. על הלוחות זה מאוד ברור לנו שהוא לא יכול לקבל את הלוחות בנבואה. הלוחות הם חפץ אלוקי, שהכתב יכתב אלוקי, והלוחות עצמם, הלוחות הראשונות היו מייסי אלוקים, והוא צריך לעלות למעלה כדי להוריד אותם. באותו מובן, הוא גם עלה בשביל לקבל את השבוס, כי השבס הזו היא לא השבת מבחינת ציווי, אלא שבת מבחינת הקדושה של השבת שחלה בעולם. זה כביכול שבת של השם, שהוא בא להוריד אותה לכאן. השם הוא שובט בשבת במקור, ואנחנו לוקחים ממנו את השבת לכאן. אז משה רבינו עולה להר כדי להביא משם את השבת. והדבר השלישי, הוא בעצם הדבר הראשון לפי הסדר, אני שמתי אותו בסוף כי אני רוצה לעסוק בו, זה המשכן. המשכן זה בעצם, יש מבנה מסוים איך השכינה נראית, איך הקדושה נראית כשהיא למעלה, ומשה רבינו עולה להר למעלה כדי לראות איך זה נראה שם, והוא עושה אותו דבר כאן.
משכן זה גם משהו שקיים שם?
כן, 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 כתוב מפורש, כמשפוטו ישר אור איסו באור, 4 פעמים זה כתוב בפרשת תמונה.
טוב, זה שהוא רואה את זה בער, כן, אבל שמעת הרביבית זה יפה, שהוא שובד.
גם, 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 כן, השכינה, הצורה איך השכינה נראית למעלה, איך הקדוש ברוך הוא מצייר כביכול לעצמו, איך הוא רואה את הדברים, ואותו דבר אנחנו בנים למטה, באותה צורה. זה ככה זה כתוב בתורה.
לא הבנתי.
עוד פעם, הקודש, כתוב בתורה במפורש שהקודש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תעלה להר ותראה איך נראה המשכן. והמשמעות של זה היא שיש צורה מסוימת איך נראית השכינה.
למעלה יש משכן?
כן. אנחנו חוזרים, אנחנו דיברנו, הוא שוכן למעלה, הוא נמצא שם, יש לו שם בית. אני מסכים איתך. אז תקרא לזה מקדש. אתה צודק, ועושה לי מקדוש ושוכנתי בסלחו. כן, המקדש, וצריך לעשות אותו כמו, והתורה חזרה על זה 4 פעמים בפרשת תרומה, ודרך אגב, מאוד מאוד מעניין, ש...
לא, אבל למה למעלה צריך שנייה. להיות
מקום? כי יש, זה לא עניין של מקום, זה עניין של צורה. יש אופי מסוים, מהם העקרונות? מה האופי של הקדושה? כל אחד מחלקי המקדש מתאר חלק מסוים של קדושה, וכל זה דיברנו בפרשת תרומה בארוכו. ואפשר לחזור על זה בקצרה, אבל זה לא הנושא שלנו עכשיו. דרך אגב, אני אגיד הערה קצנה, כן? התורה אומרת 4 פעמים בפרשת תרומה, איפה אני, את הרעיון הזה שהוא מעתיק את המשכן מלמעלה. דרך אגב, הדבר הזה מאוד מפורסם בחז"ל. יש מקדוש של מעלו, מכוון כנגד בסמידו של מטו, ולא נכנס הקדוש ברוך הוא בירושלים של מעלו, עד שיכנס בירושלים של מטה. זה רעיון רחב מאוד בחז"ל, וגם בישעי הנובי ככה נראה, שהוא הרס השם יושב הכיסא רום וניסום, ושולום מלאים עשה יכול. שרופים עומדים ממעלוי וכולי, ויעף אליי אחד מן השרפים ובידו רצפה, במלכחי לקח מעל המזבח. כביכול, הוא רואה את הקודש ברוך הוא בתוך בית המקדוש. כן, עכשיו, זה מאוד מעניין שהתורה כותבת 4 פעמים בפרשת תרומה את העיקרון הזה שהמקדש לקוח מלמעלה. פעם אחת בציווי הכללי בהתחלה, פעם שנייה אחרי כל הכלים הכלים המרכזיים, שזה ארון, שולחן ומנורה. פעם שלישית, אחרי התיאור של המשכן, שזה הקרשים והעיריות וכו'. פעם רביעית, אחרי המזבח החיצון, שנמצא בחצר אוהל מועד. ואחר כך...
שם אשר הורית הבעל?
במילים אחרות.
זה מראה
מוראה בארץ, בצורה שונה, אני לא מתווכח שאולי צריך לעיין על המשמעות של כל אחד מהביטויים, בגדול זה אותו דבר, כן, אותו עיקרון, וזה לא כתוב אחרי המחיצות של החצר. יש מחיצות מחוץ לחצר, והם, אותם הוא לא ראה בער. והסיבה היא מאוד פשוטה, כי למעלה אין חוץ. בארץ חייב להיות מחיצות מבחוץ, כי הרעיון של המקדש הוא שיש מקום מיוחד לזה, ולא כל העולם הוא מקדש. אז המחיצות מבחוץ, הם יוצרות את הגבול. אבל למעלה אין חוץ. ובאותו מובן, גם אין למעלה כהנים. לכן פרשס תצווה, לא כתוב שם כמשפוט אשר או איזו באור, היא המשך של זה, כי המקדש אצלנו מחייב שיהיו כהנים. ופרשת תצווה, החלק הראשון שלה, עסוק בקידוש הכהנים וצורת קדושתם.
הרב אומר שעניין קדושת הכהנים במקדש היא לא משהו שקיים למעלה.
כן. הקדושת הכהנים זה האופן שבו בני אדם שחיים למטה, הם מנהלים.
האדם במשכן לא הייתה בעל
לבית התורה, לא? נכון, נכון.
לא לוי מדוכנה, לא
ישראל במעמדה. נכון, 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 נכון. תראה, זה מורכב, כי יש שם מזבח. יש מזבח, למעלה כתוב מפורש שיש מזבח. אז צריך לדעת איפה, מי מקריב שם קורבנות אולי, המלאכים מקריבים. לא. ככה אתה אומר, אני מבין אחרת.
שיש
שם מזבח? בפרשת תרומה זה כתוב.
לא, שלמעלה אמרנו...
כן, כתוב, אני אראה לך, כתוב בתורה, או שוב, אתה יכול להתווכח על כל הגישה שאני מציג, אבל אם אני צודק, אז זה כתוב ככה, וזה מאוד בולט שזה כתוב פה. לבוא בלוחות תעשה אותו, כאשר הראה אותך בער, כן יעשו. זה דבר ייחודי, הוא לא מופיע בשום מקום בתורה, אתה גם צריך להבין דבר נוסף. השאלה היא למה צריך, למה שלושת הדברים האלה, משה רבנו צריך בשבילהם להיות על הער 40 ו-40 לילה. זה נקודת השאלה. כן, את כל התורה כולה, מוישה רבנו מקבל בנבואה, יש דבר שנקרא נבואה של מוישה רבנו, יש לו צורה, פוני מפוני דיבר השם ממוכם, יש כמה פרשות בתורה שעסוקות בתיאור של הדבר הזה, כן, משה שומע את הכל מבין שני הקרובים, וכן הלאה, יש תהליך כזה. מוישה רבנו, הקדוש ברוך הוא דיבר איתו במצרים, הקדוש ברוך הוא דיבר איתו, פה יש דבר ייחודי שמוישה רבנו עולה להר, כדי לקבל את פרשת סטרומה, תצווה וכסיסה.
למה לא להגיד שזה, כי זה חלק מהברית? שבת משכן.
אני לא אומר שזה לא חלק מהברית, אבל הברית כבר נחרטה. יש דברים שכתובים בתור חלק מהברית, אני חושב שאתה צודק. אני חושב שהעובדה של שלושת הדברים האלה, הם השלכה ישירה של הברית. בואו לא נאמר, נקרא לזה, זה מה שזה אחרת מפרשת משפט.
הם המקום שבו מתקיים הברית.
בסדר. אז תגיד ככה, הברית כוללת בתוכה, אם אני רוצה להמחיש את זה, אז יש חתונה. החתונה היא אירוע, ובחתונה עצמה נכלל גם הקידושין וגם החופה וגם, כן, הרבה דברים, אבל שאחר כך הולכים הביתה, זה מצד אחד המטרה של הכל והתכלית של החתונה, אבל עדיין זה אחרי החתונה. כן, החתונה היא אירוע, זה מחולק השניים, כן, העובדה שהקדוש ברוך הוא צריך לשכון בתוכנו, זה תכלית הברית, כן, שהקדוש ברוך הוא עוזב את השמיים ובא לגור כאן, זה המשמעות של המשכן. זה המשמעות של המקדש, שהקדוש ברוך הוא גר איתנו, יש לו בית כאן, ולכן בבית הזה יש שולחן ומנורה שהם גינונים של בית וכן הלאה, ויש סדרי אבוידו שאנחנו מחויבים בהם כדי לכבד את הנוכחות שלו, וזה הקורבונס בגדול, ויש אנשים, וזה פרשת תצווה בעצם כמעט חלקה הגדול, עסוק בכהנים, שהם עובדים את השם במקדש, הכוונה הם השליחים של עם ישראל, לעבוד בשם עם ישראל, אנחנו, המקדש הוא של עם ישראל כולו. המקדש לא יכול להיות אף פעם מקום פרטי של מישהו, אבל המקדש הוא, עם ישראל כולו שולח שליחים, והשליחים הם הכהנים. והתורה מפרטת בפירוט רחב יחסית את בגדי הכהונה, שזה מתחלק לבגדי הכהן הגדול ובגדי הכהנים האחרים, ובגדי הכהונה, הכהן הגדול בוודאי, הבגדים לא רק משקפים את מה שהתורה אומרת לכבוד ולתפארת, אלא הם, יש בהם ארבעה בגדים שהם מסרים, שיש להם משמעות, זאת אומרת, הם מעבירים מסר. יש בגדים שהם, כן, בטבע הדברים, טבעי ונכון שהכהן הגדול, הבגדים שלו יהיו בגדים יפים ומכובדים יותר מבגדים רגילים של כל בן אדם. כן, כבודו של מקום, כבודו של הקדוש ברוך הוא, כבודו של עם ישראל, מחייב ש... איך התורה קוראת את זה באמת? פה כתובים מבינים בפרשת נשא וכמה פעמים, לכבוד ולתפארת. אבל חוץ מזה, יש למוישה, לאהרון הכהן, לכהן הגדול, יש בגדים מיוחדים, ארבעה בגדים מתוך השמונה שלו, שהם לא רק בגדים, אלא הם עצמים בעלי מסר, נקרא לזה כך. והם עציץ, שכתוב עליו קודש להשם, אבני שויים, שנמצאים על האפוד, אבני האפוד, שנמצאים על הכתף, ושם כתובים שמות 12 השבטים, והחוישן שגם שם נמצאים 12 השבטים, באופן שונה, והמעיל ששם יש פעמונים, שהם גם כתוב שם בנשמה קוילוי, בבוא אל הקודש. אני חושב, ואני מציע, שארבעת הכלים, ארבעת הבגדים האלה, באים לתת לנו ציור, מיהו הכהן הגדול, מהו תפקידו, ומה נדרש ממנו, כדי להיות כהן גדול ראוי לשמו. אז הדבר הראשון הוא הציץ. על הציץ כתוב, קוידש להשם. מי קוידש להשם? הכהן. הדבר הראשון שהכהן הגדול חייב להיות, וזה חייב להיות מבוטא, גם יש בגד סימבולי שמשקף את זה, אבל זה קודם כל משהו מהותי, הכהן הוא קוידש להשם. הוא אחד מעם ישראל, שנבחר להיות הכהן הגדול, והוא איש השם. כן? הוא אדם ששייך למקדש, והוא קודש להשם. לא ייתכן שהכהן גדול עובד לצורך העניין במשהו אחר, ובשעות הבוקר הוא עובד באיזה משרד, בשעות אחר הצהריים יש לו פגישות עסקיות, או זה, הוא קודש להשם. דרך אגב, הגמרא בסוכה מביאה שיש שתי דעות, איך כותבים על הציץ את המילים קודש להשם. לפי דעה אחת כותבים קודש להשם, לפי דעה שנייה כותבים קודש למד למטה, ושם הוויה שורה למעלה, בשתי שורות, וזה נשמע מוזר, למה שיהיה כתוב קודש לה ולעלות לשם? אז התשובה היא שבעצם צריך לכתוב על הציץ רק מילה אחת, השם. הוא הולך עם שם השם על הזה, זה, האישיות שלו חדורה בתודעה הזאת וכו', אבל צריך להסביר, אז כותבים מלמטה קודש לה.
זה לא לעניין.
שלא, כן, הכוונה היא שהוא, שמה, כן, אבל אחרי זה כתוב בשתי שורות. אז זה הדבר הראשון, זה הציץ. הציץ הוא, כתוב בתורה שהוא לרוצוין. לרוצוין, הכוונה היא מה שמרצה, שעושה את רצון, אלא רצון בלשון מקרא, צריך לדעת שהיא לא כמו רוב מוחלט של המקרים, אולי אפילו בכולם, היא לא כמו המילה רצון בספרים המאוחרים של התנ"ך, כמו במגילת אסתר, כרצוין איש ואיש, כן. אלא רצון פירושו, הסוג של אהבה, התרצות, כן, ידידות, כן, ומה שגורם לכהן הגדול להיות רצוי לפני השם, זה שהוא קודש להשם, ולכן הציץ מרצה. כן, חז"ל אמרו, צריך את המקורות של זה, שאם יש טומאת מקדש וקודשיו, וטעות או משהו כזה, אז הציץ מרצה על הטומאה, והקורבנות מתקבלים ברצון, אפילו אם הייתה שם טומאה. וזה בגלל הציץ, כן. אז זה הדבר הראשון של הכהן, שהוא קודש להשם. הדבר השני, שיש לכהן הגדול רשימת 12 שבטי ישראל על הכתפיים ועל הלב. וזה דבר שצריך ביאור. למה שתופיע פעמיים אותה רשימה?
איפה זה... הם מופיעים הפעמיים?
אחד על הכתף ואחד על החזף. אז אני רוצה להסתכל, ושזה צריך לקרוא בתורה, ונראה לי שזה באמת משקף שני עניינים שונים לחלוטין. האחד, שהכהן הוא נציג של עם ישראל. כן? כשהוא מגיע, חשוב מאוד שהוא ידע, וחשוב מאוד שכולנו נדע, הוא לא בא כאדם אחד שזה העניין שלו בחיים, יש לו כזה תחביב, יש לו כזה עניין, כאלה מחשבות. לא, עם ישראל שולח אותו, והוא בא רק כנציג של עם ישראל. אם הוא בא בלי השמות של השבטים, בלי, לא כשליח של עם ישראל, לא עובד. ועל זה כתוב, ושמת את שני אבנים הכתפות היפות, אבני זיכרון לבני ישראל, ונשא אהרון את שמותם לפני השם, על שני כתפיו לזיכרון. זאת אומרת, הוא בעצם נושא עליו את שמות בני ישראל, להזכיר אותם לפני השם בכתפיו. להזכיר אותם לפני השם, לא שנובי קרוא זיכרון, הכוונה היא זיכרון לטובה. כמו, וביום שמחה שכם, ובמעדיכם, ראש החודשיכם, מוסקת בחצו יצרויס, על אוי לא יישכם, וזיכרון לכם, ואוי לכם לזיכרון. וגם זיכרון תרוע בראש השונה, באופן כללי, ואיזכר אלוקים אס נויח, ואיזכר אלוקים אס רוחל, ואיזכר אלוקים אס יעקב, וכן הלאה. אז זה הדבר הראשון, שהוא בא עם השמות של השבטים, בכתפיו, כדי לעמוד לפני השם בשליחות, וזה משהו מאוד עמוק בתודעה שלו. אם הוא מרגיש את עצמו לא כשליח של העם, אלא כאדם שמייצג את עצמו, אין לו זה ערך. זה לא נכון. הדבר הבא הוא על החושן, יש גם כן את 12 השמות באופן שונה, פה הם מוזכרים כולם נמצאים על אותו סוג אבן, על אבני שויים, ופה יש 12 אבנים, התורה מפרטת את השמות של כל 12, וכולי, וכך כתוב, ונעשה אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו, בבואו אל הקודש לזיכרון לפני השם תמיד, ואחר כך עוד פעם, והיו הלב אהרון בבואו לפני השם, ונעשה אהרון את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד. אני חושב שהכוונה היא שזה לא בא כדי שהקודש ברוך הוא יזכור ויראה שהכהן הזה מייצג, האדם הזה מייצג את עם ישראל, אלא כדי שהכהן עצמו יזכור שהוא בא בשליחות העם, והוא צריך לשאת את צורכי בני ישראל לפני השם. פירושו שנפלה עליו החובה להתפלל תמיד שהקודש ברוך הוא יעשה את צורכי ישראל, וזה תפקידו של הכהן הגדול. הדבר הזה מפורש בסוגיה במקס באופן רחב. אבל תמיד שאלתי, מאיכון דנטוני? והתשובה היא זה פסוק מפורש. והיו הלב, נשא אהרון את שמות בישראל בחושב שמות, על ליבו, לא הכוונה היא על הלב, אלא בתוך ליבו הכוונה היא, כן, במחשבתו, להזכיר אותם לפני השם, וגם אחר כך, והיו הלב אהרון בבואו לפני השם, ונשא אהרון את משפט בני ישראל, על ליבו לפני השם. משפט בני ישראל זה כמו הפסוק בספר מלוכים. לעשות משפט עבדו, משפט עמו ישראל, דבר יוים ביוים. לדאוג לצורכיהם. וזה דבר מעניין מאוד, שיש חובה לכהן גדול להתפלל על עם ישראל. תמיד, ומצאנו את זה גם בנביאים, הנביא שמואל אומר, אחרי שעם ישראל מבקש מלך והוא כועס עליהם, מדבר איתם חריף, והקדוש ברוך אומר ללא אותך מעשו כי עם אותי, אז הוא אומר להם שמואל הנביא, לא, חלילה, אני לא אחטא להשם להפסיק להתפלל בעדכם, אלא תמיד אני אמשיך להתפלל בעדכם. זה שאני כועס, זה לא אומר שאני מפסיק להתפלל. זאת אומרת, החובה של הנביא להתפלל לפני השם היא חובה מהותית. אם הוא לא עושה את זה, אז הוא חוטא. באותו מידה נראה לי, אולי זה קצת חידוש, אבל נראה לי שתפקידו של כל תלמיד חכם שנמצא, שהוא חלק מציבור, להתפלל על העם ישראל ועל הציבור, לפחות על הציבור שבתוכו הוא חי. כן. נתנו אצל מויש רבנו, אולי אני אגיד דבר מעניין, אצל מויש רבנו, כשישראל מגיע למחנה, ורואה את מויש רבנו עונה תשובות לעם, והוא אומר לו נובל טיבויל, אז הוא מבין ישראל שלמויש רבנו יש תפקידים שאף אחד אחר לא יכול למלא אותם. ויש תפקידים שאפשר למצוא אנשים, שרי אלפים וכו'. אז הוא מתחיל ככה. שמע בקולי יצחה ויהיה אלוקים, אם אחי יהיה אתה לעם מול האלוקים, והבאת אתה את הדברים אל האלוקים. מה הפירוש המילים, והבאת אתה את הדברים? אומר רש"י, הכוונה את השאלות שלהם בהלוכה. אבל אומר הרמב"ן, ואני לא יודע אם הרמב"ן לא משכנע יותר, והבאת אתה את הדברים, הכוונה את הצרכים שלהם, להתפלל לפני השם. אני ממש תפס אותי הדבר הזה, שיש חובה לאדם שהוא מייצג את הקדוש ברוך הוא כלפי העם, אם הוא תמיד חוכם שם ולמד תורה, גם להתפלל לפני השם על העם.
גם הוא
עושה את
זה
בקיפר,
הכהן גדול,
שם נכון. זה מעניין מאוד.
הווידוי.
מאוד מעניין. לא, אבל הווידוי זה משהו אחר, הכהן גדול הוא שליח להקריב קורבנות בשם העם, וחלק מהקורבן זה לכפר על חטאי העם, והוא צריך להתוודות בשם העם. אבל האם סתם, כן, כל יום הכהן גדול, חז"ל אומרים שמגיע לו עונש שהוא לא יתפלל.
אז זה שלא יעבור בשגר.
כן, כן, כן. אני ממש... מעניין מאוד. מצווה.
זה מעניין שההנחה היא שהוא לא יתפלל.
אני לא חושב שזאת ההנחה. ההנחה היא שיכול להיות שיהיה לכלל מה לחול. אם אכן, זה הסיבה.
מה הפסוק שהרב מוציא
במשמעות?
לא, אבל מאיפה
יכולים
שהכהן
גדול לא יתפלל?
מי אמר
שהוא
לא יתפלל?
אנחנו מאשימים אותו כש...
לא, אנחנו לא מאשימים אותו, אנחנו אומרים שיכול להיות, האם הכללה... הרי כשם כתוב בגמרא, שכיוון שהתורה אומרת שהרוצח בשוגג נמצא בגלות עד מות הכהן הגדול, אז יש אינטרס לכהן הגדול, לרוצח בשוגג להתפלל כשהכהן הגדול ימות מהר, כדי שהוא יוכל לחזור הביתה. ואז הוא אומר את הגמרא, מה אכפת לך שהוא יתפלל? לקללה של הלטור, איזה היגיון בעולם שבנה שהוא יתפלל? אומר את הגמרא, לא, יכול להיות שלקללה הזאת היא לא קללת חינם. אם אכן הוא לא יתפלל, אז הקללה תחול. ולכן יש אינטרס, לכן עם אותם של כהנים גדולים, מביאים לחם ומזון לרוצחים, כדי שלא יתפללו על הכהנים.
אבל אין אמירה שכל מה שזה אדמות הכל המזון
יקרה כהנים גדול... לא, לא, לא.
יש גם עד
כך
חידוש
בגמרא,
שאם בגמר הדין, אחרי שהכהן...
כן, כן, מאוד מעניין, החידוש נוסף שכתוב בגמרא, הוא לא הנושא שלנו כרגע, אבל שהכהן הגדול גם צריך להתפלל שהרוצח בשוגג יצא זכאי. אבל נניח את זה עכשיו. אני מאוד, זה מאוד מאוד משמעותי הדבר הזה. אם אתה מייצג את העם כלפי השם, אתה אמור גם להתפלל על העם לפני השם. נראה לי שצריך לפרסם את החובה הזאת של כל תלמידי חכמים. כן. הדבר הרביעי זה שלמעיל יש פעמונים בשולי המעיל. שם כתוב פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון על שולי המעיל סביב. והיה על אהרון לשרת, ונשמע קולו בבואל הקודש לפני השם, ובצאתו ולא ימות. וצריך עיון, מה העניין הקול הזה שהפעמונים משמיעים, כדי למנוע מהכהן למות?
שיכבדו
את המעמד מה? אני, לא הבנתי, לא אתה אומר. איזה מעמד?
מי זה הם?
מי זה הם?
הקרובים.
לא, אני אגיד לך מה אני חושב, הכוונה היא שהכהן הגדול למרות שהוא קודש להשם, ולמרות שהוא נציג של עם ישראל וייצג את עם ישראל לפני השם, עדיין הוא אסור לו להרגיש לגמרי בבית במקדש. הוא צריך להסתובב בצורה שהוא, הנה אני בא, אני בא, אני נכנס. יש מישהו בבית שהוא הבית ולא אני. והכבוד לבית, לבעל הבית, זה נשמע קולו בבואל הקודש. כך נראה לי לפרש. אז אם כן, אני חושב שהכהן הגדול נושא בתוכו ארבעה תפקידים, אולי נוסיף ונאמר שבמובן מסוים הוא מייצג בזה את עם ישראל כולו, וברמה אחרת כמובן כל עם ישראל מחויב בדבר הזה. זה נפלא בעיניי לחשוב על זה שהבגדים של הכהן הגדול משקפים את התפקיד של הכהן, ואולי לפני קודם כל נחזר, אגב נחזור לתפקיד, משמעות שזה ליהודים רגילים. אחד, להיות קודש להשם. שתיים, להיות שליח ונציג של העם, לא לבוא לשם בשם עצמו. שלוש, להתפלל ולבקש עבור העם. ארבע, להיות ענב וצנוע, לא להרגיש שהוא בבית, שזה שלו, שהקודש הוא שלו. דרך אגב, המשנה במסכת אבות אומרת, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. וצריך עיון, מניין ידע הלל הזקן, שזו מידתו של אהרון.
זה
כן, זה כתוב, כן, השיר כבר אומר את זה. ישיר, הבא מתלמידיו של אהרון, משם לקח את זה בהלל הזקן.
לא, זה מכל ישראל, לא? חז"ל דורשים את זה מכל ישראל.
מסוירס. מסוירס, אולי.
לא, לאהרון כתוב על כל כל ישראל.
התשובה היא, יש בספר מלאכי, בספר מלאכי,
איך יודע מי זה
אהרון? פירוש המקרא, יש בספר מלאכי, נבואה שמתארת את התפקיד של הכהן. והכהן אומר במפורש, כן, בשלום ובמישור הלך איתי ורבים השיב מאבון. זה התפקיד של הכהן. כן, מפני שמי ניחתו, הוא מתכופף לפניי, בשלום ובמישור הלך איתי ורבים השיב מאבון. אז אני חושב שכתוב שם שמידתו היא שלום, וכתוב ששלום הוא במישור הלך איתי, וגם כתוב שהוא מקרב את הבריות לתורה, ורבי משיב מאבון. כן, עכשיו, זה שם נאמר על כל כהן, אבל ככל הנראה, האדם שזכה לקדושת הכהונה, ולכן זרעו עם כהנים, כנראה זו הייתה מידתו. כן, נראה לי, ושורש הדברים נמצא, בתפקיד של הכהן הגדול, כן, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, הכהן הגדול הוא מורה הלכה לעם, זה אחד, שתיים, הוא מתפלל על העם, הוא הנציג, הוא השליח של העם לפני השם. והכהן הגדול הוא נציג של העם, וכל העם במובן מסוים, כל יהודי יש לו את הדבר הזה. מבחינה מסוימת הוא קודש להשם, יהודי הוא לא איש חול. קראנו את זה בפרשת ישראל. שעם ישראל הוא ממלכת כהנים, ודבר שני, שהאדם היהודי לא עומד לפני השם לבד, אלא הוא גם מייצג את עם ישראל כולו, כן, זה גם היסודות של התורה, שאדם לא, 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 כן, הוא צריך לדעת שהברית בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אני אצטט לשון שרש"י מביא מחז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו בחטא העגל, לך רד כי שחט עמך, אז רש"י חז"ל דורשים, לך רד כל גדולה שנתתי לך, לא נתתי לך אלא בעבור ישראל. אם משה רבינו, או אהרן הכהן, או שלמה המלך, או לא משנה מי, תופס שהמעלות שהוא קיבל הן מעלות שהוא קיבל לעצמו, אז זה לא טוב, זה לא נכון. זה לא נכון. כל גדולה שנתתי לך, לא נתתי לך בעבור ישראל. היחידי שזה לא נאמר עליו, זה אברום אבינו. אולי גם יצחק ויענקב. כי לאברום אבינו אומרים הפוך, כל גדולה שנתתי לישראל, לא נתתי אליה בזכותך.
אבל משה רבינו הבין שתדרג אחר כך. שיסר אותך לברגע את
זה. לא, זה לפני זה. זה אותו הזדמנות, זה לא... לא, אני לא חושב שזה... כשיעשה גוי גדול. ברור שמשה רבינו, למרות הדרגה הגבוהה שלו, הוא בסופו של דבר נבחר וקיבל את מתנותיו כדי להיות איש של הקדוש ברוך הוא שמייצג אותו לעם ישראל. אם אין עם ישראל, וזה מאוד 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 משמעותי, אולי נוסיף על זה מילה ממגילת אסתר. אל תדמי בנפשך למלא את בית המלך מכל היהודים. שם זה נאמר בהקשר מסוים, אבל אני חושב שזה נכון כללית. כן, אדם שחי חיים עצמיים לבדו, והוא לא עסוק, עם ישראל לא מוטל על כתפיו. כמובן, היכולת שכל אחד לפעול היא מוגבלת, והיכולת שלו לפעול בלי ליצור לעצמו נזקים, וכן הלאה. אבל כן, ההבנה שהברית ביני לבין הקדוש ברוך הוא היא ברית לאומית, והיא כוללת בתוך הכנסת ישראל כולה, ואני מחויב ואחראי, במידת יכולתי, לכנסת ישראל כולה.
כאילו כהן יש לו איזה
דו כיווני,
מצד אחד הוא...
כן, כן, הכהן,
הוא... כהן ומייצג את העם, מצד שני מייצג גם את אלוקים.
ממש ככה. זה כל תמיד חכם ככה. וכל אדם באיזשהו מקום, הוא גם עומד לפני השם, אם אני עומד לפני השם ואני אומר אותי, רבנו שם, אל תספר לי מה שאתה עושה לעם ישראל כולו, לא מעניין אותי. העיקר תיתן לי פרנסה ובריאות וכו'. לא עובד. הדבר השלישי זה החובה של יהודי להתפלל לפני השם על עם ישראל כולו, זה אמרנו את זה הרגע. והדבר הרביעי זה שיהודי צריך תמיד להרגיש שהוא לא בבית של עצמו. בגדול, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יצר את העולם, ואדם צריך להבין שהוא נמצא פה במקום, באומנה של המלך, שהמלך נתן לו רשות לבוא. בעצם סיימנו לדבר על בגדי הכהונה, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד משמעותי להבין את ההקשר, שיש תפקיד לכהנים, ובגדי הכהונה מתארים את התפקיד שלו. אני רוצה, בסוף פרשת... בסוף פרשת תצווה, יש ציווי על קורבן התמיד. וזה אשר תעשה על המזבח, כבשים בני שנה, שניים ליום תמיד. אנחנו יודעים שיש, בתורה עוד מקום שמופיע פרשת סתומית. בפרשת פינחוס, שם יש כותרת כללית, את קורבני לחמי לאישה, ירח נכחו תשמרו להקריא לי במועדו. ושם מופיעים כל הקורבנות הקבועים של כל יום, ושל המוספים, של שבס, ראש חוידש, פסח, שבועס, ראשון ליום הכיפורים, סוכס ושמיני עצרס. אז נשאלת השאלה, למה זה מופיע פעמיים? בכלל גדול יש בידינו, כל מצווה שמופיעה פעמיים בתורה, היא אף פעם זה לא מופיע בתור חזרה. ועובדה היא שבכל מקום זה מופיע בשפה אחרת ובהקשר אחר, וגם האזור שבו זה נמצא, הוא נובע מאותה תפיסה. יש למצוות מסוימות בתורה יותר מבית אחד. ולכן מצוות כאלה מופיעות פעמיים, בשני ההיבטים או בשלושת ההיבטים שלהם. וכל אחד מהם, בכל אחד מהפרשות יש את הדינים המסוימים שעולים מפה. אז יש פרשה אחת שמופיעה בפרשת פינחוס, ששם היא אומרת, הכותרת שלה זה קורבוני לחמי לאישה. יש לחם שצריכים לתת לקדוש ברוך הוא, כביכול הקדוש ברוך הוא זקוק ללחם, זה התפקיד של עם ישראל כעם של השם, להביא את הלחם יום יום, שזה הקורבן התמיד, וכמובן, התורה מדגישה, אל תחשוב שהשם אוכל את הלחם הזה, אלא זה לאישי, אבל עדיין, מבחינת החובה שלנו, זה החובה הזאת, ומשם נובע לא רק קורבן התמיד, אלא כל הקורבנות של החגים. אותו סדר של קורבן נלך מלאישי, נוהג לא רק בקורבן שכל יום, אלא גם בקורבן המיוחד שמקריבים לכבוד שבס, לכבוד יום טב, לכבוד ראש חוידש, כל אחד מהמועדים, כל אחד מהימים, יש להם את הקורבנות שלו, וכולם מצטרפים לאותו קורבן ילך ולאישה. ויש עוד עניין נוסף, והוא שהמקדש כדי שתשרה שכינה במקדש, עם ישראל צריך לעמוד לפני השם באבוידו מינימלית, והיא קורבן התמיד שכל יום. וזה בעצם מה שכתוב פה, אלא סתום ידו דוירו, יסייכם פסח ואלמוד לפני השם, אשר יוועד לכם שמה לדבר אליך שם, ונועדתי שם על ידי ישראל ונקדש מכבודי. המשמעות היא שקורבן התמיד, הוא בשביל להכיל את השראת השכינה בישראל. זה באמת דבר שחשוב לתת עליו את הדעת, ופה אין מקום למוסופים של שבס ויום תל, כי מבחינה זה מספיק קורבן התמיד, ואמצא אם כן שלקורבן התמיד יש שני מקורות, ויש שתי משמעויות בקורבן התמיד. אחד זה סדר האבוידו הקבוע של עם ישראל לפני השם, לתת פה שנקרא לזה את ארוחת המלך. והשני זה החובה של עם ישראל להעמיד אבוידו קבועה כדי לקיים את השרת השכינו, וזה מאוד מאוד מעניין. אני רוצה עכשיו רק לשאול שאלה מעניינת מאוד. למדנו במסכת ברכות שתפילות כנגד תמידים תקנו. תפילות כנגד תמידים תקנו. אני רוצה לשאול, מה הכוונה היא? הכוונה היא שיש סדר אבוידו קבוע במקדש שמקרבים תומין. הסדר הזה אמנם המשיך גם בבית שני כמובן, אבל בבית שני עם ישראל כבר לא היה מסביב למקדש, אלא גרו בכל העולם, נשארו, לא עלו לארץ. נשאר אם כן ש... כן, ואז תקנו, חכום יעש הסדר, תקנו, כשעם ישראל יצא לגלות ולא חזר בקמת בית שני, תקנו את התפילות החובה, כנגד תמידים תקנו. נשאלת השאלה, כנגד איזה פרשה של תמידים תקנו את הקורבנס? כנגד פרשס תצווה או כנגד פרשס משפוט? פינחוס. אז אני תמיד חשבתי בקלות, לא התאמצתי מספיק לחשוב על זה, שלכאורה התפילה הקבועה שלנו נועדה לא רק כאילו לתת את כבודו של מלך, אלא לאפשר את השראת השכינה בישראל. השכינה שורה בישראל בגלל שעם ישראל מתפלל את התפילות הקבועות שעם ישראל מתפלל.
זאת אומרת
שפינחס זה ודאי. או, אז זו הייתה השאלה שלי, אם ככה, למה יש גם תפילת מוסף? אין מוספים בפרשת צווה. מה אתם אומרים על הדיון שאני דן? מה? יש בתורה, אין? לא כתוב?
כתוב רק תמידים?
כן. שוב, אני אומר, כל הדיון הזה נשען על כמה הנחות שצריכים לחשוב עליהן. ההנחה הראשונה היא, כאשר אנחנו מוצאים שמופיע בתורה פעמיים פרשס אטומית. זו דוגמה באלבא, כי זה נכון גם על שבת שמופיע כמה פעמים, וגם איסור רציחה מופיע כמה פעמים, וגם איסור עביד זורם מופיע כמה פעמים, ועוד הרבה דברים מופיעים כמה פעמים. כל מקום, כל דבר שמופיע כמה פעמים, צריך להבין שההקשר שלו בכל מקום הוא שונה. חז"ל אומרים, לא כל פרשה שחוזרו ונישנס, לא נישנס, אלא בשביל דבר שנסחדש בו. אז הפשט הוא, אפשר לקרוא את זה כאילו שיש איזה פרט אחד שנוסף בפרשה השנייה, ולכן זה מופיע עוד פעם. אבל אם ככה אני אשאל, למה שלא יהיה כתוב כל הדינים במקום אחד? אז לימד מורינו ורבינו, מורי ורבי רב לייב לימד אותנו, וזה נראה לי ממש אמיתי, שכאשר התורה מביאה מצווה אחת או איסור אחד בשני מקומות, פירושו של המצווה הזאת או לאיסור הזה, יש שתי תפיסות איך הוא בנוי. שתי טעמים לאיך הוא בנוי. ובכל אחד מהם מופיע מצד טעם אחד, עם פרטי הדינים הקשורים לשם. כמובן, התפקיד של תורה שבעל פה היא לאחד את כל הדינים ביחד לכלל אחד, ואז זה כתוב ככה זה כתוב בתורה שבעל פה, הכל ביחד. אבל אם כן אני שואל, אם ככה, למה שכתוב פעמיים תומיד, מה זה בא לבטא? אז התשובה היא, באופן כללי חומש מויס הוא לא חומש של קורבנס. הוא חומש שמדבר על המקדש, אבל מכלל הדינים של המקדש, וזה כתוב בתורה במפורש, על ידי התומיד, ונועדתי שמו לבני ישראל, עוד קודם אני קרא, עולה תמיד לדור, יוסך הפסח ולמוד לפני השם, אשר יבעד לכם שמה, ונועדתי שמה וקידשתי את בני ישראל, ונקדוש בכבודי. זאת אומרת, זה הפרשה פה, ואילו פרשה שמה, עניינה לא קשור למקדש, לא קשור להשראת השכינה במקדש, אלא קורבן הילך מלאישי. כבודו של השם מחייב שנביא לפניו לחם תמיד, ורק כשהתורה מדגישה, אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא אוכל את זה, לקורבן ילך ולאישי. אבל זה קורבן ילך, ואם כן אני אשאל, ומובן מאוד, למה פה לא מופיע המוסרפים, ושם כן מופיע המוסרפים. כי שם הקורבן ילך באמת מתחלק, יש אוכל של כל יום, ויש אוכל, יש סדר אכילה של, של, של שבוס הסביבים הטבעים, שזה הקורבן, זה המוסרפים. אבל כאן, לא כתוב מוסף בכלל, כי עצם השעד השכינה תלויה בזה. אז אני מסתפק אם כן, התפילה שחזל תקנו כנגד תמידים, כנגד איזה פרשה של תמידים. במשמעות היא, האם התפילה היא החובה שלנו לפני השם לכבד אותו בתפילה כל יום, או שהתפילה היא גם הדרך שבה מתקיימת השעד השכינה בגלות.
אפשר גם
לחקוב
את זה על הקורבנות בעצמם. ביום שאין תמידים בפועל, מקריבים את המוספים בפועל?
לא יודע,
שם היה, במה? השרת
השכינה הבסיסית? לא, במה זה יהיה מוסף? הקורבן של תקריבי, הקורבן תומי.
זה לא קורבן מסוג אחר, לא?
זה כבש, בשבס, כבשים.
בראש חודש נגיד.
מה, יש לך רק פרים ואין לך כבשים?
זה מה שיש.
לא, תומי קודם, אתה תיקח את אחד הכבשים, אחד מהשיב הכבשים, ותעשה אותו לתומי. ביום
תמיד שזה משהו אחר לגמרי?
לא, גם, גם.
יש לך רק פרים ותמכור, אתה מתגנות כבשים.
כן?
אם אין להשיג בירושלים.
אז לא? שואלתי מהקריבים, בואי, זה כתוב מפרש, הפורים והכבשים מהקביא זה איזה.
המקביא זה איזה.
בכל הקורבן של מוסף. לא בגלל תומים.
אם אין תומים, אפשר
לקרוא את זה. אבל זה בריחה.
מה?
זה טכני.
אני מסכים. הקורבן, לא משנה, אני רוצה בעיקר למצות את מה שאני רוצה, את הדיון שאני רוצה לומר לזה. אז אני שואל, האם תפילת הציבור הקבועה היא גם נחוצה כדי שתשאר שכינה בישראל, או רק חלק מסדר הרב יהודה הקבוע שאנחנו חייבים לקודש ברוך הוא. זה השאלה. אז לכאורה, מזה שמקריבים קורבן מוסף, זה ראיה שבזה שמקריבים קורבן, מתפללים תפילת מוסף, סליחה, זה ראיה שאנחנו שייכים לפרשס פינחוס ולא לפרשס תצם.
שזה הקרבה לפני השם.
כן, אבל נראה לי לפרוח את הראייה הזאת, ולומר שאנחנו גם שייכים לפרשת צווה. וזה שהמשנה אומרת בברוכס, שלא מתפללים מוסף, כי אם בחבר עיר. ואף פי שאנחנו פוסקים לא ככה, אבל מהמנדה אומר הזה מוכח שהחובה של מוסף, היא לא חובה על היחיד, היא לא חלק מסדר האבוידו של כל יחיד, אלא היא החובה הכללית של העם, שיהיה תפילת מוסף. עכשיו, אבל כן יצא שבאמת יש הבדל מהותי בין מוסף לשחריס מנחה ומערב. ו... כן, ככה נראה לומר. בסדר.